עורך דין דיני משפחה. התחום המשפטי של דיני משפחה הוא אחד התחומים המשפטיים הרחבים והמעניינים ביותר, בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט. העניין בתחום נובע מן השילוב שבין עניינים משפטיים מצד אחד, לעניינים פרטיים ומחלוקות בין בני משפחה, שהיא הגרעין החברתי הראשוני והחזק ביותר מצד שני. אולם מה שמבדל באמת את דיני המשפחה מתחומים משפטיים אחרים, היא המעורבות הרגשית המשמעותית של כלל הצדדים בהתדיינות המשפטית. התפקיד של עורך דין דיני משפחה הינו להפריד בין העיקר לבין הטפל, ולנהל את המקרה ואת הדיון המשפטי במנותק עד כמה שניתן מרגשות, סכסוכים ישנים בין הצדדים והאשמות הדדיות, שבחלק גדול מן המקרים אין להן כל בסיס או הוכחות של ממש. ואינן קשורות כלל ועיקר למקרה המדובר. מהן הסוגיות אימן מתמודד עורך דין דיני משפחה? במאמר שלפניכם נשיב בהרחבה ובלשון ברורה ככל האפשר, לשאלות המתעוררות לעתים מזומנות בהקשר למחלוקות משפחתיות המגיעות לפתחם של בתי המשפט בישראל. היכן נידונים סכסוכים משפחתיים? מה מייחד את דיני המשפחה מחוקים ודינים אחרים במשפט הישראלי? מהו בדיוק תפקידו של עורך דין משפחה? את מי מייצג עורך דין דיני משפחה? וכיצד בוחרים עורך דין המתמחה בדיני משפחה? על כל השאלות הללו ועוד נענה בהרחבה בשורות הבאות. מדוע נדרשת מעורבות של גורמים משפטיים בעניינים משפחתיים? יש מצבים ידועים שהחוק בישראל מטפל בהם ונותן להם מענה. אך בדרך כלל הסכסוך יכול להיפטר אך ורק באמצעות פשרה, או לחילופין באמצעות פסיקה של שופט בבית המשפט לענייני משפחה. בכל מקרה, עורך דין דיני משפחה הוא גורם שהנוכחות שלו נדרשת, על מנת שניתן יהיה להשיג פתרון שיהיה מקובל על כל הצדדים. לרוב, עורך הדין הוא גורם ממתן, ולא גורם שמסלים את הסכסוך או את חילוקי הדעות. על המורכבות הרבה של עולם דיני המשפחה. דיני משפחה הם תחום משפטי מורכב ומרתק ביותר. כל אדם בישראל יכול להיות מעורב במשפט המתנהל סביב מחלוקת משפחתית ועל פי דיני המשפחה בישראל. ההיסטוריה של מדינת ישראל, בדומה להיסטוריה המשפטית במרבית המדינות בעולם, רוויה כאמור במחלוקות ודיונים יצריים, בהקשר לנושאים משפחתיים. מעבר ליצרים מאזים ולעובדה שהמחלוקות הללו מציפות לרוב חילוקי דעות בתוך המשפחה, הן חושפות גם אינטרסים אישיים ואינטרסים כלכליים משמעותיים מאוד. לא בכדי ממלאים סכסוכים משפחתיים שונים, ובעיקר סכסוכי ממון וירושה, את הכותרות במידורים המשפטיים בעיתונות ובתקשורת הישראלית בכלל. כיצד התמורות המתחוללות בחברה הישראלית משפיעות על תחום דיני המשפחה בישראל? בעשורים האחרונים חלו שינויים חברתיים מרחיקי לכת במדינת ישראל. בין השינויים הללו ניתן לזהות עלייה במספר המשפחות החד-הוריות, יחד עם עלייה במספר המשפחות החד-מיניות. בנוסף, מחלוקות משפחתיות רבות נובעות גם מהשינויים המשמעותיים ביחסי הכוחות בין בני זוג והפחתת התלות של אחד מהם במשנהו, שהיא בעיקרה תלות כלכלית. מה שאך לפני כשני עשורים היה דבר בלתי נתפס, הפך למקובל מאוד ונמצא במסגרת המוסכמות החברתיות הקיימות. עם זאת, אפשר לומר כי הטבע האנושי, למרבה הצער, איננו משתנה. מחלוקות משפחתיות ומשפטיות נוצרות גם בין בני זוג חד מיניים, וגם בין הורים וילדים במשפחות חד הוריות. לפעמים, הניסיון, להלכים, בצורה מלאכותית בין שני אנשים שונים במהותם באמצעות הסכם נישואים או בכל דרך אחרת, פשוט איננו עולה יפה. התפקיד של עורך דין משפחה, לפיכך, הפך למשמעותי יותר בהתמודדויות המשפטיות הללו. מהו בעצם עורך דין דיני משפחה והיכן נערכים דיונים בנושאי משפחה? עורך דין משפחה הוא איש מקצוע מתחום המשפט. המתמחה בדיני משפחה על כל המשתמע מהם. עורך דין דיני משפחה מכיר את הנושא על בוריו, ורשאי לייצג את כל אחד מן הצדדים בדיון בבית המשפט למשפחה. חוק בית המשפט לענייני משפחת שנה 1995 מגדיר כבר בסעיף הראשון שלו, מהם בדיוק ענייני משפחה אשר ידונו בו. בית המשפט הזה מיועד ומורשה לדון בכל סכסוך אשר יש לו היבט משפחתי. קרי, סכסוך עם בן או בת משפחה, כפי שהחוק מגדיר אותם. עם זאת, אם סכסוכים משפחתיים חורגים משגרת הדיונים בבית המשפט לענייני משפחה, הם יכולים להגיע לדיון בערכאות פליליות, בהתאם לאופי המקרה. בנוסף, ערעורים על פסיקות בבית המשפט למשפחה יכולים להגיע לבית המשפט המחוזי או, במקרים חריגים, אפילו לבית המשפט הגבוה לצד. אולם בכך עוד נעסוק בהמשך המאמר. מיהם הצדדים המיוצגים על ידי עורך דין משפחה? התא המשפחתי הוא מגוון ביותר, וגם אופי הסכסוכים המתעוררים מעת לעת בתוך התא המשפחתי יכולים להשתרע על פני תחומים רבים. בעשורים האחרונים חלו, כפי שכבר הוזכר לעיל, שינויים מרחיקי לכת במבנה התא המשפטי. כיוון שכך, החוק מקיף כיום גם סכסוכים בין אנשים שעד לא מכבר הסכסוך ביניהם לא היה יכול להיכלל במסגרת של סכסוך משפחתי. דוגמה טובה לסכסוך כזה יכולה להיות סכסוך בין שני בני זוג חד מיניים, שבמובנים רבים הוא דומה לסכסוך שעלול להתגלה בין זוגות נשואים, החל מסכסוכי ירושה, וכלה במחלוקות הנוגעות לסוגיית חלוקת המשמורת על הילדים ואפילו בתביעת אבהות או אמהות עליהם. מהם תחומי העיסוק של עורך דין דיני משפחה? כלי התקשורת בישראל מלאים בסיפורים המתפרסמים מעת לעת, על מאבקים רוויי יצרים בין בני משפחה. למרבה הצער, ככל שהירושה גדולה וסכומי הכסף שבהם מדובר הם גבוהים יותר, כך העוצמה של הסכסוך היא חזקה יותר. אולם הדברים לא חייבים להיות כל בהכרח. האמת היא, שמרבית הדיונים המשפטיים הם שגרתיים, ומסתיימים ללא אירועים מיוחדים. אלא שבחלק גדול מן המקרים. נדרשת המעורבות של עורך דין מומחה בדיני משפחה, על מנת ליישר את ההדורים. עורך דין המתמחה בדיני משפחה, עוסק בקשת רחבה של סכסוכים משפחתיים. במרבית המקרים, מדובר בענייני ממון, כולל רכוש, נדלן, מניות בעסקים ועוד מגוון רחב של סכסוכים מהסוג הזה. לעתים מדובר בענייני משמורת וכלל ההיבטים של חלוקת הטיפול בילדים. להלן חלק מתחומי העיסוק של עורך דין לענייני משפחה. גירושין. גירושין הוא לרוב אקורד הסיום של מערכת יחסים בין שני בני זוג. במרבית המקרים, היחסים בין בני הזוג מתחילים באהבה. הערכה ורצון להקים יחד משפחה לתפארת. בשלב כלשהו לאורך הדרך, היחסים עולים על סרטון ובני הזוג מחליטים לפרק את החבילה. כל כמה שהדבר עשוי להשמה מפתיע, מרבית תיקי הגירושים נסגרים ומסתיימים בכל דממה דקה. בני הזוג מסכימים על כלל הנושאים, מבצעים חלוקת רכוש ונפרדים בצורה מכובדת. אבל מנגד יש מקרים שבהם התהליך מסתבך והופך למכוער ובעייתי. עורך דין משפחה עשוי לסייע במציאת פתרון שימנע עוגמת נפש והליכים משפטיים מיותרים. צוואות וירושות. גם בנושא הזה, שוב בניגוד לדימוי שנוצר, קיימת לרוב הסכמה רבתי בין כל הצדדים המעורבים. בדרך כלל כל הצדדים יודעים את תוכן הצוואה ואת אופי החלוקה הצפוי של הרכוש. אולם גם כאן עלולות להתרחש, מטבע הדברים, דרמות של ממש. לדוגמה, כאשר כותב הצוואה מכניס אליה אדם לא מוכר, ואפילו ילד שבני המשפחה לא ידעו עליו. לחילופין, אם כותב הצוואה גורע ממנה אחד או יותר מבני המשפחה, ועוד מגוון אפשרויות אחרות. גם כאן, עורך דין דיני משפחה המכיר את הנושא יכול לפתור את הבעיה. עורך דין כזה יכול לסייע הן בכתיבת הצוואה והן במימוש שלה, על פי רצונו של הנפטר. תביעות אבהות. למרות שלכאורה ידוע בציבור שגברים משתדלים להימנע מהכרה באבהותם על ילדים שבאו לאוויר העולם שלא במסגרת הנישואין. יכולים להיות דווקא מקרים הפוכים. קרי מקרים שבהם גברים מגישים תביעת אבהות על הילד המשותף להם ולבן או לבת הזוג שלהם. במקרים בהם שני בני הזוג הם מאותו המין ושהילד מאומץ או הובא לעולם באמצעות אמפונדקאית, העניין יכול להיות מסובך למדי. השינויים החברתיים המהירים המתחוללים בשנים האחרונות מרמזים על כך שבשנים הבאות מספר התביעות הללו ילך ויגדל. הסכמי ממון. לא אחת קורה שבני זוג מעדיפים להסדיר את ענייני הממון ביניהם עוד לפני הנישואין. יש מקרים שבהם ההסכמים הללו נכפים על אחד מבני הזוג כתנאי לנישואין, מה שעלול בהחלט להוות פגיעה משמעותית ברגשות ובאמון ההדדי. עם זאת, למרות שהדבר פחות מקובל, ככל שעובר הזמן מתברר שהפתרון הזה מונע סכסוכים מיותרים, ארוכים ובעיקר, סכסוכים יקרים, שכל אחד מהצדדים יכול להפסיד בהם סכומי כסף לא קטנים. גם כאן, עורך דין משפחה עשוי להיות הגורם שיסייע בהשגת הסכם ממון שיענה על הצרכים והעדפות של כל הצדדים. בני זוג שמצליחים להתגבר על הרתיעה הראשונית מוצרים בדרך כלל שהסכם כזה יש לו אפילו היבטים חיוביים רבים. כל הסכסוכים המשפחתיים אשר עורך דין דיני משפחה מעורב בהם נובעים למעשה מאחד או יותר מהסעיפים שהוזכרו לעיל. אולם לעתים יש גם סיבות אחרות או סיבות נוספות שיוצרות עימותים. סכסוכים בין בני זוג, מזונות או הסדרי ראייה של הילדים נובעים אמנם מהליכי גירושין, אבל מעבר להיבט הכספי יש להם גם היבטים משמעותיים לגבי כל אחד מהצדדים. סכסוכים בין אחים נובעים לרוב מסכסוכי ירושה, אבל מעורבות בהם גם אמוציות אחרות, תולדה של שנים רבות של הדחקה. סכסוכים בין בני זוג נובעים מדרישה שמגיעה מצד אחד מבני הזוג, אשר השני אינו מוכן להיענות לה. גם כאן, מצוקה רגשית יכולה לבוא לידי ביטוי בתביעה שיש לה היבט פיננסי מובהק. דרכים נוספות לפתרון סכסוכים משפחתיים. סכסוכים משפחתיים יכולים להיפטר בשלוש דרכים עיקריות. הראשונה, הסכמה בין כל הצדדים, שתוביל לניסוח הסכם מחייב שכל אחד מהם יקיים אותו. ההסכם ינוסח בידי איש מקצוע, והחתימה עליו תסיים את הדיון בחילוקי הדעות. לרוב, ההסכמה היא הדדית ואינה דורשת כל מעורבות חיצונית, למעט הניסוח של הסכם הפשרה. לעתים נדרש סיוע של גורם מגשר, אבל בעניין הגישור נעסוק בהמשך. הדרך השנייה היא משפטית, הגשת תביעה של אחד הצדדים, שתחייב דיון בבית המשפט והסתייעות באנשי מקצוע מומחים, ובראשן עורכי דין המתמחים בגירושין, בסכסוכים משפחתיים ובדיני משפחה בכלל. על נחיצותם של הליכי גישור בסכסוכים משפחתיים. אחת הבעיות אשר חוזרות על עצמן בסכסוכים משפחתיים שונים, ובעיקר בסכסוכים זוגיים, תמונה בעובדה שאחד או יותר מבני הזוג מטפס על עץ גבוה מדי. משמעות העניין היא שאחד מהצדדים לסכסוך מציב דרישות שבן או בת הזוג אינם יכולים להיענות להם. לכאורה, אפשר לפתור את העניין בהליכים משפטיים. למעשה, הנטייה של השופטים בבית המשפט למשפחה היא לנסות להביא את בני הזוג לפשרה, שלא באמצעות משפט. הדרך הטובה ביותר להשגת תוצאות היא, לפיכך, הליך גישור בין הצדדים. מי שאמון על הליך הגישור הוא מגשר שהוסמך לכך כחוק. מה בין הליכי גישור והליכים משפטיים בסכסוכי משפחה? הליך משפטי הוא הליך מחייב, המתנהל בצורה מסודרת ועל פי פרוטוקול קבוע בבית המשפט. זאת, במטרה לסיים את ההליך המשפטי בפסק דין מחייב של בית המשפט. למעשה, אם להגדיר את ההליך המשפטי בצורה גסה ובהכללה, ההליך המשפטי כולו נועד לשכנע את השופט היושב בדין בצדקת הטענות של מי מהצדדים. כל אחד מהצדדים שוטח את הטענות שלו, כשאמן לטענות הוא השופט. הצד שהצליח לנסח את הטיעונים שלו בצורה הטובה ביותר, או לשכנע את השופט בצדקת הטענות שלו, הוא הצד שיזכה בסיכומו של עניין בפסק דין שיהיה לרוב לטובתו. בהליך משפטי יש במרבית המקרים צד אחד שינצח וצד אחד שיפסיד. במקרים אחרים, השופט ינסה לאזן בין הצדדים המתדיינים. על גישור בדרך לפשרה במחלוקות בתוך המשפחה. בניגוד להליך המשפטי, הגישור הוא הליך שבמסגרתו עשויים שני הצדדים לסכסוך להגיע לפשרה, אשר תשרת את האינטרסים של שני הצדדים. הפשרה לא תתה חסד לטובת אחד הצדדים, אבל מנגד היא גם לא תקפח אף אחד מהם. בתום התהליך, יחתמו הצדדים על הסכם. ההסכם הזה עבר לשופט ויקבל תוקף של פסק דין. הליך גישור הוא למעשה הפתרון המועדף במקרים רבים. בראש וראשונה, הוא מסיים את הליך הגירושין או הסכסוך המשפחתי בפשרה, שכל אחד מהצדדים יכול לחיות איתה בשלום. תועלת נוספת של הליך הגישור, תמונה בעובדה שהוא חוסך דיונים משפטיים, בבתי המשפט, שנכון למועד כתיבת שורות אלה, נמצאים במצב מתמיד של עומס יתר. על תפקידו של טוען רבני בדרך לפתרון סכסוך משפחתי. יש מקרים אשר בהם הדרך המועדפת על בני הזוג היא לפתור את חילוקי הדעות ביניהם ברוח תורת ישראל ועל פי דיני המשפט העברי. לפיכך, עומדת בפניהם האפשרות לפנות לשירותיו המקצועיים של טוען רבני. מדובר באיש מקצוע שהוסמך לכך, אשר למד בישיבה גבוהה ועמד בכל אמות המידה שקבע לשם כך המחוקק. מבחינת הסמכויות שלו, טוען רבני יכול לטעון רק בפני בית דין רבני, ולא בפני בית דין אזרחי או בית דין לענייני משפחה. למען הסר ספק, עורך דין דיני משפחה יכול להיות גם טוען רבני, בהנחה שהוא יכול לקבל את ההסמכה הנדרשת. אבל מנגד, טוען רבני לא יכול להיות עורך דין או למלא תפקיד של עורך דין, בבית משפט שאיננו בית משפט דתי. מה ייחודם של דיני המשפחה בישראל? דיני משפחה בישראל נועדו להסדרת כל העניינים המשפטיים, אשר יכולים לבוא לידי ביטוי בסכסוכים משפחתיים שונים. אחד המאפיינים החשובים ביותר של דיני משפחה הוא מתן האפשרות למתדיינים בני דתות שונות, לדון בנושאים שונים הקשורים במשפחה על פי העקרונות המנחים של הדת שלהם. כך הדבר, למשל, בנושאים כמו נישואין, גירושין ומזונות. הדין הדתי חל גם בנושא ירושה וכן חלוקת רכוש בין בני זוג, אם בני הזוג מעוניינים לדון בו על פי אמות מידה דתיות. בנוסף, דיני הגירושין עוסקים בכל מה שקשור בהחזקת ילדים וחלוקת רכוש במקרה של גירושין או מוות. עם זאת, שום ערכאה דתית איננה יכולה לפסוק פסק דין המנוגד לחוק הישראלי. על חשיבות ההסתייעות בעורך דין משפחה בהליכים משפטיים. הנושא המשפחתי הוא אחד הנושאים החשובים והבסיסיים ביותר במרקם החברתי. עובדה היא שחלק ניכר מהנושאים האחרים ניתן להסדרה, גם באמצעות הסתייעות בכלים ובכללים משפטיים שהגיעו ממקומות אחרים. דוגמה לחקיקה שנשתרבבה לחוק הישראלי היא בדמות דינים שמקורם במשפט האנגלי או בחוק האוטומני. דרך נוספת להסדרה היא חקיקה באמצעות בית המחוקקים הישראלי, שהוא הכנסת. החקיקה יכולה לקבע נוהג קיים, או לחילופין לייצר אמת מידה מקובלת בנושאים ובתחומים חדשים. היווצרות של התחומים הללו יכולה להיות תוצאה של קדמה טכנולוגית או שינויים חברתיים. במרבית הנושאים, המחלוקת יכולה להיות חוקית ולעסוק אף בסכומי כסף גבוהים. עם זאת, חלק ניכר מן הדיונים מתנהלים ללא מעורבות רגשית ותוך הצמדות ללשון החוק, או לקביעה של השופטים היושבים בדין, במקרה שהוראת החוק אינה מפורשת. דיני משפחה הם הדינים היחידים הדורשים רגישות, ובמקרים רבים הדיון המשפטי מערב גם היבטים אמוציונליים משמעותיים. עורכי דין משפחה שהם בעלי ניסיון והיכרות עם לשון החוק, יכולים לייצג את הלקוחות שלהם על הצד הטוב ביותר. זאת, במטרה לסייע להם להפיק את המיטב מהדיון המשפטי, ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר שהחוק יכול להציע להם. לעתים, עורך הדין יכול דווקא להיות גורם ממתן אשר ימנע מהלקוח שלו לעשות צעדים שעלולים בסיכומו של עניין לפגוע בו או לקפח את הזכויות שלו. לפעמים, עמדה שהלקוח נוקט בה נובעת ממקום רגשי, אך עלולה לגרום נזק של ממש ללקוח עצמו. לדוגמה, מלחמת חורמה על האפוטרופסות, שנובעת אך ורק מרגשי נקמה, יכולה להביא לתוצאות הפוכות אם בית המשפט יבין שאין מאחורי הדבר. כיצד מתנהלים ערעורים על פסקי דין בבית משפט לענייני משפחה? לא אחת קורה שאחד הצדדים, ולפעמים אפילו שני הצדדים, אינם מרוצים מפסק הדין שהתקבל. זאת, לרוב, בתום הליך משפטי ארוך שנמשך זמן רב ודרש משאבים רבים, הן נפשיים והן משאבים פיננסיים לא מעטים. מבחינת המעמד שלו, בית המשפט לענייני משפחה זהה במעמדו למעמד של בית משפט השלום. כיוון שכך, כל ערעור על פסק הדין צריך לפנות לבית המשפט המחוזי. במקרים כאלה, לא ניתן להגיש את הערעור באופן עצמאי אלא אך ורק באמצעות עורך דין. מה בוחנים השופטים בערעור על פסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה? לקוחות רבים, בבואם להגיש ערעור, נוטים להאמין שבית המשפט המחוזי יתחיל מההתחלה את כל ההליך המשפטי. מאחר שמנקודת המבט שלהם הם צודקים והצד השני טועה, הם טועים להאמין שגם בית המשפט עשוי לחשוב כך ולקבל את הערעור שלהם. למעשה, בחלק ניכר מהמקרים, מה שנבחן בערעור הוא גזר הדין, או פסק הדין עצמו. הערעור לא מאפשר להביא ראיות חדשות או לשמוע עדויות חדשות שלא נשמעו בפני בית המשפט מלכתחילה. לפיכך, מה שנשאר לבדוק הוא ההיגיון מאחורי פסק הדין והתאמה שלו לחוק. עם זאת, כשמדובר במשפטים שהנושא שלהם הוא דיני משפחה, ייתכן מצב שבו השופט או השופטים יאותו לבחון מחדש את העובדות, ולשקול גם להתייחס לעובדות או לראיות שבית המשפט למשפחה לא ראה או לא שמע, פשוט כיוון שבעת שהמשפט התנהל הן לא היו ידועות. אם מדובר בראיות מהותיות, יכול מאוד להיות שהן יטו את הכף ויגרמו לשופטים בבית המשפט המחוזי לקבל את הערעור. מהן המגבלות בהגשת ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה? לכאורה, אין מגבלה על הרשות להגשת ערעור על פסקי דין מצד כל אחד מהצדדים המעורבים, לכל הפחות לא בערכאה הראשונה שהיא בית המשפט המחוזי. עם זאת, מה שעלול להיות בעייתי הוא העלות הגבוהה של התהליך. מדובר בהליך שעשוי לארוך לא מעט זמן. ככל שהזמן שעורך הדין יפעל לטובת הלקוח שלו יהיה ארוך יותר, כך הדרישה הכספית תהיה מן הסתם גבוהה יותר. לעתים, הדרך הנכונה והטובה ביותר להתגבר על מחלוקת קיימת היא דווקא לדון בה עם הצד השני, באמצעות הליך גישור כפי שכבר הוזכר לעיל. הליך גישור יוכל לחסוך את ההליך המשפטי עצמו ואת העלויות הרבות הכרוכות בו. גם זכייה בערעור עלולה להיות סוג של ניצחון פירוס, כיוון שלאחר הזכייה התברר כי ההליכים המשפטיים נגסו חלק ניכר מההון שעליו נסבה המחלוקת. בעייתיות נוספת בהגשת ערעור על פסק דין בבית משפט למשפחה, יכולה להיות פסק דין או גזר דין שאיננו מיטיב דווקא עם מי שהגיש את הערעור מלכתחילה. עצם הגשת הערעור פותחת למעשה בפני בית המשפט המחוזי את האפשרות לבחון מחדש את פסק הדין ואת גזר הדין. זאת, בהנחה שלא יובאו לבית המשפט ראיות נוספות או הוכחות חדשות. לא פעם קרה שדווקא המערער יצא וידיו על ראשו, כאשר התוצאה אחרי הערעור הייתה עוד פחות טובה מזאת שהייתה קודם. עורך דין משפחה חייב לבחון, ביחד עם הלקוח שלו, את האופציות הקיימות, ולהמליץ בפניו על הדרך הטובה ביותר עבורו לאור הנסיבות. כיצד מתבצעת חלוקת הרכוש בתום ההתדיינות המשפטית? במקרים שבהם מתקיימים חילוקי דעות בנושא ירושה, הם עשויים להסתיים בפשרה בין כל הצדדים, בהליך גישור או באמצעות הליך משפטי. אולם בכל מקרה, חלוקת הרכוש של הנפטר מתבצעת אך ורק לאחר שכל החובות שהיו לו שולמו באמצעות הרכוש. דוגמה לכך היא אדם שהוא עוסק עצמאי, רוכש ומוכר מוצרים מוגמרים או חומרי גלם, ויש לו חובות לספקים או לנושאים אחרים. במקרה הזה, כל הרכוש של הנפטר יכונס במסגרת עיזבון, ומתוך העיזבון הזה ישולמו כלל החובות לנושים או לספקים אשר יכולים להוכיח את קיומו של החוב. רק בתום התהליך, יחולק כל הרכוש שנותר בין הזכאים על פי הצוואה. בהיעדר צוואה, יחולק הרכוש על פי הקבוע בחוק, חלק שווה מהרכוש לכל אחד מהזכאים. למה חשוב לשים לב כאשר סוחרים את שירותיו של עורך דין משפחה? מעבר לעובדה שעורך הדין שנבחר חייב להיות מומחה בתחום הספציפי שבו עוסק המשפט, חייבת גם להתקיים מידה רבה של הבנה הדדית וכימיה בין כל הצדדים. לעתים, מי ששוחר את שירותיו של עורך הדין הוא יותר מאדם אחד, וגם הצד השני בהתדיינות המשפטית מורכב מיותר מאודם אחד. במקרים מורכבים כאלה, חשוב על אחת כמה וכמה ליצור יחסים של אמון הדדי ויכולת להכיל את המצוקות של כל הצדדים. הכימיה הזאת חשובה גם על מנת שניתן יהיה להסכים על אסטרטגיה שעל פיה ינהל עורך הדין את התיק ואת ההליך המשפטי. איך בוחרים עורך דין משפחה? בחירת עורך דין משפחה אינה משימה קלה כלל ועיקר. תחום דיני המשפחה הוא כאמור עולם ומלואו, וכל מקרה בו הוא ייחודי. לפיכך, יש חשיבות עצומה לניסיון המצטבר של עורך הדין שנבחר. בנוסף, יש חשיבות רבה באותה המידה להיכרות שיש לעורך הדין עם האופי הספציפי של המקרה הנדון. אמנם ישנם עורכי דין המתמחים בדיני משפחה בכללותם, אבל יש גם כאלו המתמחים בתחום ספציפי. התחום הזה יכול להיות גירושין, דיני ירושה, הסכמי ממון או כל אחד מהתחומים הייחודיים לדיני משפחה. ככל שהמקרה מסובך ומורכב יותר, כך יש צורך גדול יותר בשירותיו של עורך דין משפחה מיומן המתמחה באופן ספציפי בתחום הרלוונטי. אם נקלעתם לסכסוך משפחתי, מומלץ לפנות בהקדם להתייעצות מול עורך דין משפחה, שיוכל לכוון אתכם כיצד לפעול על מנת להביא לסיום הסאגה במהירות האפשרית תוך שמירה מרבית על האינטרסים והזכויות שלכם. עורכי דין דיני משפחה מומלצים. עורך דין דיני משפחה הלנה שמחי.